טוב, שלום וברכה לכולם. אנחנו באורות התחייה י"ז. הנושא שלנו האמונה והאהבה. זה נמצא אצלכם בעמוד סמך ת' ספר אורות. האמונה והאהבה, אני אקרא קצת. הן תמיד מחוברות זו עם זו. כששתיהן זורחות בנשמה בשלמותן, וכשאור אחת מהם שלם לגמרי, מתעוררת השנייה בכוחה, ויוצאת ממעמקי הנפש להעיר בכל מילואה. אין האדם מוכשר לשום כוח רוחני שבעולם בשלמות גדולה כזאת, שהוא מוכשר לאמונה ולאהבה. וזהו עוד שבכוחות אלה מונחים כל יסוד ההוויות מהותיותו. כל מה שהיחיד והכלל עושה בכל גלגולי הסיבות וכל כוחות המתגלים בחיי התרבות, הכל הולך ולהשלים במעלה העליונה את האמונה ואת האהבה. מתוך האמונה והאהבה מתעצלים כל האורות הרוחניים שבעולם. מאירים את כל דרכי החיים וההוויה. האמונה והאהבה הן עצם החיים בעולם הזה ובעולם הבא. שום דבר איננו נשאר בחיים כשעושקים מהם את שני המאורות הללו. את האמונה ואת האהבה. טוב, בואו אני אסביר את זה. זו פסקה טיפה קשה, מופשטת קצת. האמונה והאהבה, נקרא פעם רגע את המשפט הראשון, הן תמיד מחוברות זו עם זה, זו עם זו, סליחה, כששתיהן זורחות בנשמה בשלמותן. טוב, מה זה האמונה ומה זה האהבה? אז האמונה, הרב קוק אומר שהאמונה היא לא רגש ולא שכל זה נמצא במאמרי הראייה, במאמר, בעמוד 70, כן? יש מאמר האמונה, או על האמונה שם. האמונה זה לא רגש, זה לא אני מרגיש או משהו כזה, לא, זה הרבה יותר למעלה. זה גם לא שכל. למרות שהשכל הוא כלי שעוזר לנו ללמוד. עוזר לנו לברר את האמונה שלנו, אבל האמונה בפשטות זה הגילוי היותר עצמי של מהות הנשמה. ככה הרב קוק שמה מברר. כלומר, האמונה היא הגילוי של הנשמה. זה שאדם הוא מאמין, הכוונה שהוא חי את נשמתו, הוא נאמן לעצמיותו האלוהית. הוא מופיע את הטבע הקדושה שלו בחיים מעשיים, במצוות. בדעות, ברצונות, ומאשר את האלוהי דרך חייו. עד כאן זה ברור מה שאני אומר? כלומר, אדם מאמין, הוא חי את האלוהי, הוא לא עסוק בלחשוב עליו, כי לחשוב עליו זה תמיד יצמצם אותו. אנחנו לא משיגים את עצמותו, אלא רק את התגלותו. אז אנחנו, במה אנחנו עסוקים? בלחיות אותו, בלהתדמות אליו, בלהופיע את את המעשים שנצטווינו עליהם בארץ, לחיות את הדעות שאנחנו יודעים שיקרות לו, כן? את האידיאלים שיקרים לו, כפי שהתורה מציירת אותם וכו'. אז זה אדם המאמין, מי שמאשר את האלוהי בארץ, חי את האלוהי שבקרבו. עד כאן זה בסדר? את נשמתו. ואהבה, מה זה אהבה? אהבה זה כל אחד מרגיש רגשות של אהבה, כן? אהבה זה רצון להתחבר, להיטיב, להשפיע. אז אלו שני כוחות הכי מרכזיים שהכל בנוי עליהם. האמונה בהשם והאהבה. האהבה היא כמובן אהבת השם, זה האהבה הכי עליונה. אבל האהבה יכולה להיות כלפי בני אדם, כלפי אומה ישראלית, כלפי קניינים רוחניים, כלפי הרבה דברים. יש משהו מאוד יפה שהרב ציודה, הרב ציודה באופן כללי הוא די התנגד לזה שיכתבו מאמרים שמסרטטים את האישיות של הרב קוק. כי הוא אמר שבעצם אף אחד לא היה מסוגל להכיר אותו, הוא היה ענק שבענקים. כל המאמרים שנכתבו ונכתבו לא מעט הם בעצם שניסו כאילו להבין את האישיות שלו, הם היו כמו טלאי על טלאי. כלומר, אם היו כותבים עליו שהוא מעמיק, או פוסק הלכות, או רב ראשי, או ציוני, או מלא דבקות באלוהית, וכל מיני דברים כאלה, זה הכל נכון, אבל זה כמו פסיפס כזה, שבנוי אבנים קטנות, אתם מבינים? ובשעה שהאדם הוא לא צירוף של גם וגם, כן? אלא אדם זה אישיות חטיבה אחת, כן? ואתה יכול לבחור, להבחין בחטיבה הזאת בצדדים שונים. לכן הרב ציודה, הוא הוציא בעצמו חוברת כזאת שנקראת נפש הראיה, ושם הוא כתב על האישיות של מרן הרב קוק, הוא כתב ככה, אני מכיר לכם, היסוד והשורש של עצם תכונותיו הוא, כפי שמתגלה למתבונן היטב במהלך ימי חייו, במעשיו ודבריו שכתב, ושבעל פה, האמונה והאמונה האהבה. הוא אפילו לא כותב הרב ציודה, וו החיבור ביניהם. אלא היסוד והשורש של עצם תכונותיו זה האמונה האהבה. ככה הוא כותב. זה השורש. האמונה הגדולה והאדירה, שהיא עצמה הידיעה, ההכרה, הבהירה והמלאה בהשם אלוקים, מקור חיי כל עולמים, ממלא את כל חדרי הנפש, הרוח והנשמה, הכליות והלב והגוף כולו. אשר לפיכך הם כולם ממולאים מתוכה אהבה עליונה של דבקות חיונית להבינו שבשמיים. זאת אומרת, זה הולך ביחד. הייתה לו אמונה גדולה שמילאה את כל חדרי הנפש, רוח, נשמה, כליות לב והגוף. בהשם, במקור כל החיים, כן? בהשם, ודאות, ודאות, בהירות. זה האמונה, וממילא זה הוליד את האהבה אליו, ולתורה, ולישראל, ולכל הבריאה כולה. זה הרב קוק. בסדר? אז זה שני מאורות כאלה, שהם, כשהם, אחד מהם מופיע בצורה שלמה, אז מתעוררת גם השנייה, כן, להופיע בצורה שלמה. כן, מה אתה אומר? ודאות זה השיא של האמונה, אפשר להגיד, כי אנחנו אומרים אמת ואמונה, בברכת, בערבית, נכון? ובשחדות אומרים אמת ויציב. יציב זה כאילו ודאות, זה ביום אומרים. אמת ואמונה, זה בוא נגיד ככה, זה שונה, זה מדרגה הכי גבוהה. זאת אומרת, אם אדם הוא מגיע לוודאות כזאת של אמונה בהשם, יש לו ודאות אני לא מדבר אפילו על מציאותו, כן? אני מדבר על נוכחותו, על השגחתו, על שפעו, כן? על חסדיו, על שכל מה שקורה לו זה רק ממנו יתברך. כל מה שקורה בכלל במציאות, זה הכל רק גילוי שלו, של רצונו, של הופעתו. אז הוא חי בוודאות כזו, אתה מבין? אדם כל כך יפנים את ה... התגלות האלוהית שהייתה ליציאת מצרים, למרות שהוא לא חווה התגלות אלוהית. אבל הוא כל כך יפנים את זה, וככה הוא מסתכל על המציאות, ככה הוא בוחן את כל האירועים וכולי מתוך, וזה נקרא ודאות. אתה מבין? אין לו עוד צל של ספק. הוא מוכן להרג על האמונה הזאת. זה ודאות, כן. אני חושב שאני, תראה, אני אגיד לך את האמת, שמעתי את הרב צוקמן הרבה מאוד שנים והרבה מאוד פעמים על הנושא הזה. ואני לא, אתה שמעת את זה? שמעת את מה שאתה אומר? ממנו? הוודאי שמו כן תהילתו, נכון? הוודאות היא, זה מה שאני אומר, זה אמונה הכי ברמה שאדם צריך להגיע אליה, נכון? לחיות את זה בוודאות. שהוא לא רואה שום דבר אחר, רק את מה שהתורה מציירת, מה ש... זה, יש לו אמונה בהשם, בהכל, בסדר? אתה מבין? זה הפיתוח הכי עליון של האמונה, אבל יש גם אמונה שאתה אומר, יש לו אמונה... צריך להתחזק, נכון? יש אמונה מצומצמת יותר, יש זה. זה, אתה לא יכול להגיד שזה לא אמונה, אלא זה אמונה חלקית. לא, פשוט, יש כל מיני מדרגות, אתה צודק שיש מדרגות, שהמדרגה הכי עליונה זה ודאות. אמת ויציב. ודאי. בסדר? זה לא אמונה, זה אמת. זה ברור לו שזה הכי גבוהה, כן, וזה באמת כל אחד מאיתנו, אמור להגיע לדבר הזה. הרמח"ל הרבה מדבר על זה בספר דעת תבונות, והוא על הפסוק, וידעת היום, והשבות האלה בבך, כי השם הוא האלוהים, בשמיים על ועל ארץ מתחת אין עוד. כאילו אתה אמור לדעת את זה, ידיעה כמו שאתה יודע שיש פה כוס, נכון? אתה אמור לדעת שהשם הוא האלוהים, בסדר? אין שליט מבלדיו, שם הרמח"ל לוקח את זה למקום, של אין שליט מבלדיו, כל מה שקורה זה רק ממנו יתברך. בסדר? הכל זה בשליטה, במדויק מאוד, וגם התופעות שנראות לך רע, וקשיים, ודברים אסונות, וזה, זה, ידעת היום והשיבות אלוהיך, כי השם הוא האלוהים. הכל, אין שליט מבלדיו. מה אתה אומר? כן, זה על ידי, הוודאות זה רק על ידי לימוד התורה. להתבוננות בדברים הנלמדים. חזרה עליהם, וכן, הפנמה של הדברים. בסדר? אז אם כן, האמונה והאהבה הן תמיד מחוברות זו עם זו. אבל זה האדם שחי ככה, אז ודאי מתעוררת אצלו אהבה, נכון? אהבה לכל בריאותיו יתברך. שהכל זה רק גילוי שלו. גם כל המעשים. אז האמונה והאהבה הן תמיד מחוברות זו עם זו. ששתיהן זורחות בנשמה בשלמותם, תראו, יש סיפור כזה מזעזע קצת, שהרב קוק, זה באמת סיפור קצת מזעזע. הוא הלך עם רבריה לוין ברחוב, והרב אריה לוין, הוא עבר כזה ליד עץ ותלה שזה עלה. והרב קוק, הוא כאילו זה, וואו, הוא הזדעזע מהדבר הזה. לא היה יום שבת, היה יום חול. הוא אמר לו, למה לנתק חיים? מה? כאילו, אתה מבין, הוא אוהב את הכל, הוא אוהב גם את הצמח הזה, כאילו זה גילוי של חיים אלוהים, זה, למה לנתק את זה? לחינם, כן? מילא עכשיו אתה כסח את הדשא, כן? אבל סתם לעבור ולתלוש, זה היה לו קשה מאוד. אתה מבין שזה אמונה כל כך גדולה, שהכל רק מאיתו יתברך, ומילא זה אהבה לכל, אהבה לכל הלב. אני מדבר על כל אדם, כן? אבל לכל חיה, כל... זה מדרגה מזעזעת. אנחנו מתחילים כבר טיפה להבין מה פה הכוונה, בסדר? אז האמונה והאהבה הן תמיד מחוברות זו עם זו, כששתיהן זורחות בנשמה בשלמותן, וכשאור אחת מהם שלם לגמרי, מתעוררת השנייה בכוחה. ויוצאת ממעמקי הנפש להעיר בכל מילואה. זה שני מאורות כאלה, כן? זורחים, זורחות. אז זה יפה. אין האדם מוכשר לשום כוח רוחני שבעולם בשלמות גדולה כזאת, כשהוא מוכשר לאמונה ולאהבה. וזהו האורות שבכוחות האלו מוכנים כוחות, מונחים כל יסודות ההוויות מהותיותו. זאת אומרת, יש דברים שהם יסודיים בחיים, כן? אתה חייב לשתות מים, נכון? אתה לא יכול להתקיים בלי מים, נכון? זה משהו כאילו מאוד יסודי. אתה חייב חמצן, כן? זה לא... לא יכול להתקיים במקום בלי חמצן, נכון? אתה חייב כל הזמן לנשום. זה דברים יסודיים. המציאות היא מיוסדת על היסודות האלה, נכון? גם ברוחניות יש דברים כאלה, שאהבה ואמונה זה יסודות של הכל. זה, איך אנחנו רואים? שהאדם הוא אין לו הכשרה לשום כוח רוחני כמו לאהבה ולאמונה. האדם יש לו באופן טבעי הכנה לשני אלה, לאהוב ולהאמין. ולכן, בגלל שזה... הוא כל כך מוכשר לזה, הוא מוכן לזה, אז שם מונחים כל יסודות הוויות מהותיותו. כל מה שהיחיד והכלל עושה, בכל גלגולי הסיבות, וכל הכוחות המתגלים בחיי התרבות, הכל הולך ולהשלים במעלה העליונה את האמונה ואת האהבה. כלומר, כל בעצם הגלגול של ההיסטוריה כל הכוחות הקיימים, כל מה שהאדם עושה, זה נועד בשביל שהוא ישתלם בשני הדברים הללו, באמונה, שהאמונה שלו תתגבר, תתחזק, תתעמק, תהיה יותר מדוקדקת, וגם האהבה שלו, האהבה שלו, הכל הולך הוא להשלים במעלה אלונה את האמונה ואת האהבה. בסדר? זה גם הכלל וגם האדם הפרטי. מתוך האמונה והאהבה מתעצלים כל האורות הרוחניים שבעולם, המאירים את כל דרכי החיים והאהביה. זה משפט קשה, כן? מה הכוונה מתוך האמונה והאהבה מתעצלים כל האורות הרוחניים שבעולם? כלומר, אלו שני יסודות של כל המציאות, כן? היכולת שלנו בכלל להיפגש עם איזושהי רוחניות אמיתית, זה מתוך האמונה שלנו, שהכל אלוהי, שהשם מנהיג את הכל. כל הרוחניות שבמציאות היא נובעת מהאמונה, וגם מהאהבה. האהבה היא מביאה את האדם להיות מחובר, להאמין, לתת אמון, לרצות להיטיב. אז זה מה שמאיר את כל דרכי החיים וההוויה. יש דברים שמחשיכים, אבל אלה היסודות שהם מאירים את המציאות. האמונה האמיתית, כן, אמונה בהשם יתברך, והאהבה. אהבה, החיבור אל החיים, אל המציאות וכו'. האמונה והאהבה הם עצם החיים בעולם הזה ובעולם הבא. כן, הוא אומר פה משהו מאוד מבהיל כזה. זה עצם החיים. מה זה עצם החיים? הרי כתוב, צדיק באמונתו יחיה. מה זה צדיק באמונתו יחיה? הכוח החיים שמחיה אותו זה האמונה שלו. זה מה שמדריך אותו. זה מה שנותן לו חיות ורעננות ורצון להתמסר למטרה עליונה. לשליחות נצחית, לשליחות לאומית, האמונה והאהבה, אהבה לאומה, אהבה לארץ ישראל, אהבה לתורה, אהבה, כן, לכל אדם יחיד מישראל, אז הוא מוכן לעשות דברים עליונים, זאת אומרת, זה עצם החיים. מה זה עצם החיים? בלי זה אתה פשוט אדם חי, חיים ריקניים. ריקניים, זה לא נקרא חיים. איך כתוב? רשעים בחייהם, קרויים מתים. זה לא חיים, איך שהם חיים, נהנתנות, יצרית, חומרנית, זה לא. עצם החיים זה להיות אדם מאמין, מאשר את האלוהי בעצם חייך. מלא אהבה לכל, לכל העמים, לכל היצורים, לכל מלא אהבה, מלא נתינה, מלא רצון להיטיב לעולם. זה עצם החיים, זה נותן כוח. זה עצם החיים בעולם הזה ובעולם הבא. שום דבר איננו נשאר בחיים, כשעושקים הם את שני המאורות האלה, את האמונה ואת האהבה. אם עושקים את המאורות, ואפשר לעשוק את המאורות, איך אפשר לעשוק? אנחנו נראה בפסקה הבאה, בסדר? אבל אפשר ללמד את האדם לחיות בחיי כפירה, וחיים מלאי שנאה, זה עצם החיים עשוקים ממנו. בואו נראה את ההמשך, בסדר? אז עד עכשיו זה מין פסקה די מופשטת וקשה. מפה זה הופך להיות טיפה יותר מובן, כן? אז זהו, אז הוא אומר שאחד מהם חי, הייתי אומר כמוך, אבל הוא, הרב אומר שאם אחד מהם חי בשלמות, מופיע בשלמות, אז זה ילד בהכרח גם את השני. אם אדם יחיה כולו באהבה, וזה יעורר בו גם את האמונה, בסדר? זה הולך ביחד, אלו שני יסודות של חיים. האהבה שלהם היא נובעת מאמונה. אחרת הם לא היו אוהבים. תראה, עוד פעם, זה יסודות של האישיות של האדם, נכון? עכשיו, זה יכול להופיע בצורה קריקטורית, בצורה מעוותת. נגיד, היום, תרבות המערב, הרבה מדברים על אהבה, זה דבר מאוד מרכזי, נכון? אבל זה לא באמת אהבה, מה שמדובר שם, אלא זה אהבת עצמך, נכון? אדם אוהב את עצמו, והבחורה היפה שלידו זה סניף של אהבת עצמו. הוא לא באמת אוהב אותה. אני לא אומר שאין בכלל אהבה בעולם, ודאי שיש אהבה גם אצל אנשים שהם לא מאמינים, כן? וכאילו לא מתוך היהדות, אני מתכוון, יש גם אהבה אמיתית, אבל הציור שתראו אותם בערב הרבה מציירת, זה לא באמת אהבה, גם לא, אפילו, אתה יודע, יש מחזה כזה של שייקספיר, רומיו ויוליה. זה מחזה חולני, כן? אם אני זוכר שם את הפרטים נכון, אז הוא חשב שהיא מתה, אז הוא התאבד, נכון? ואז היא שמעה שהוא התאבד בסוף, אז היא בעצמה מתה. כאילו האהבה שלהם, והם ילדים, הם בני 14-15. זה כאילו ציור של אהבה עד הסוף, משהו טוטלי, משהו שהתמסרות וזה, נכון? זה חלש, זה לא מה שאנחנו מדברים על אהבה. כן, אתה אוהב את החיים, כן? אתה אוהב את עם ישראל, אתה אוהב את ארץ ישראל, אתה לא כזה, זה כאילו משהו פטלי כזה, משהו טוטלי כזה, שהוא, כן, חולני, אתם מבינים? זה לא אהבה. זה, אבל אהבה יכולה להצטייר גם בצורה מאוד נמוכה, כמו שאמרתי. אבל זה כוח חיים. עצם זה שאתה אוהב סטייק, ואתה אוהב כדורגל, אני יודע, ואוהב, זה בא מאותו מקום של אהבת השם, של אהבת החיים. זה כוח, זה יסוד בנפש. רק לפעמים הוא מנותב למקום מאוד נמוך. אתם מבינים מה אני אומר? הוא מנותב למקום כזה קריקטורה, כזה מעוות, אהבת עצמו וכו'. אבל זה יסודות של החיים. אז כשאדם יש בו אהבה גדולה, אמיתית, אז זה גם יעורר בו אמונה גדולה. אתה מבין? זה מעורר את זה. ברוחניות, מה, הם קשורים ממש. זה שהייתי אומר, בגלל זה הראיתי לכם את מתוך נפש הראייה, את המאמר של הרב ציודה, זה שהם בעצם דבר אחד, נכון? הרב ציודה קורא לזה האמונה אהבה. עם מקף ביניהם, הוא לא שם אפילו ביניהם וו החיבור. כאילו הוא רוצה להגיד, זה לא שני דברים, זה דבר אחד, זה מתאחד. בסדר? זה מתאחד, כן, בשורש, אתה יודע ש... אני אתן לך, אתה יודע שבקודש, באולם, שם בית המקדש, היה מנורה ושולחן, נכון? אבל בקודש הקודשים זה מתאחד, זה רק ארון, יש שם רק כלי אחד, אתה מבין? כאילו הרבה פעמים שאתה מדבר על דברים חלוקים, אבל כשתעלה מדרגה אחת למעלה בהתבוננות, זה בעצם, הכל נובע משורש אחד, זה דבר אחד בעצם. בסדר? אז תראו, אוקיי, טוב, אוקיי, אני אמשיך. התרבות הזמנית, כפי שהיא מתבססת התא בעולם, בנויה היא כולה על הכפירה ועל השנאה, שהם שוללי החיים העצמיים, ואי אפשר להתגבר על מחלה זו, כי אם לגלות את תוצרות הטוב המונחים בבית גנזיהם של האמונה והאהבה, זאת היא מטרת גילוי סתרי תורה. טוב, מה זה התרבות הזמנית? מה שהרב קוק מזהה זה המודרנה, שהייתה בימיו. אחרי השליטה החזקה והכפייתית של הכנסייה באירופה, אז התפתחה המהפכה הצרפתית, נכון? שזו תקופת הרנסנס, בעצם ביתה חזקה בכנסייה, נכון? בנצרות. והתפתחה מה שנקרא התקופה המודרנית. התקופה המודרנית זה בעצם אמרו, לא האל יקבע את הערכים, אלא האדם יקבע, נכון? עכשיו, כשאתה אומר, האדם יקבע את הערכים, זה נקרא כפירה, נכון? כי אתה אומר לריבונו של עולם, תראה, שיוויתי עצמי לנגדי תמיד, נכון? האדם מוריד את ריבונו של עולם מכיסא הכבוד, ואומר, אני אשב ואני אקבע מהם הערכים הנכונים. האדם הוא מספיק חכם ונאור בשביל לקבוע, בשביל לדעת מה טוב בשבילו, ולא צריך את ההדרכה. עכשיו, ביחס לנצרות זה מובן, כי הנצרות היא בעצמה עיוות מאוד מאוד גדול, לכן מובן למה מתעוררת הכפירה, נכון? אבל בסופו של דבר, התרבות הזאת שהיא באה ו... כופרת בהדרכה האלוהית, היא בנויה על כפירה ועל שנאה. מה זה שנאה? כפירה אנחנו מבינים. כפירה זה לשון כפורת. יש פה כיסוי, יש פה מסך. יש פה... לא נכנס, לא נותנים להדרכה מבחוץ להיכנס. ושנאה... שנאה של... זה קשור גם בדבר הזה, שנאה לדעת, שנאה שהם שוללי החיים העצמיים. כן, אז יש היום אנחנו בתקופה שהיא עוד יותר קיצונית, זה נקרא פוסט מודרנה. זה כבר לא המודרנה שהאדם יקבע מהם הערכים, אלא אין ערכים, בסדר? זה התפתח מזהים את זה חלק מהחוקרים אצל ניטשה, הוא היה פילוסוף גרמני, בין שתי מלחמות העולם, וזה ממש בנוי על ממש כפירה קשה, אפילו ביכולת של האדם, ועל שנאת החיים ממש. אין היסטוריה, אין שום סדרים, האדם מגדיר את עצמו מבחינה מינית, דתית ולאומית, וניאליזם אחד טוטלי, בסדר? על אין התכחשות לזהות, התכחשות להכל, הרבה שנאה, הרבה, אנחנו רואים היום, כל המחאות שקורות עכשיו, זה הרבה אנשים שהם שקועים עמוק בפוסט מודרנה. הרבה שנאה יוצאת מהם, אתם שמים לזה לב, הרבה התנגדות. מה אתה מייצג? מה אתה אומר משהו חיובי? תגיד משהו חיובי, תגיד, לא, רק לא ביבי, נכון? רק לא, הכל רקוב, כולם, הכל רקוב, נכון? לא משנה מה יקרה, הכל, יעלו את המחיר של הקוטג', יש חטופים, לא משנה, קשה לקנות דירות, הכל יושב על בסיס של, יושב לא על אהבה. האדם שיש לו אהבת ישראל גדולה, הוא הולך ונלחם ברפיח, נכון? הולך, נכנס לחאן יונס שם, הוא באהבה גדולה, באמונה גדולה, זה השליחות שלו, זה מה שעם ישראל צריך לעשות. יש אדם שהוא הרבה בנוי על אנטי, ואין שום דבר חיובי שם. מה האלטרנטיבה שלך? מה אתה מייצג? מה אתה אומר? אתה פשוט רוצה להפוך פה את הכל לאנרכיה, לטשטש לגמרי את הזהות הישראלית, ולהקים פה מדינת כל יושביה, כן? על מה אתה נלחם? אתה נלחם נגד עצמך, אתם מבינים? אז זה מה שהרב קורא לו פה, שהם שוללי החיים העצמיים, אתה נלחם נגד הנשמה שלך, נגד הזהות שלך, נגד האומה שלך, נגד הארץ שלך. אתה נלחם, בסדר? זה תרבות הזמנית, היא היום הרבה יותר כבר קיצונית, כן? הרבה יותר קשה. ברור הנקודה הזאת? בסדר? גם אפילו, רואים את זה בהכל, כן? גם כן בהגדרה, האנשים מגדירים את עצמם מבחינה מינית, גם אפילו בפמיניזם הרדיקלי, כאילו אתה אתה כופר בזה שיש מבנה שונה לגבר ולאישה. אתה אומר, לא, זה הכל הבנייה חברתית, הרגילו אותך לדבר הזה. בסדר? איך אומרים? עשו לך מסלול, מסלול חשיבה, אבל אני רוצה לכפור במסלול הזה. אבל זה לא נכון, כי יש הבדלים פסיכוביולוגיים, נכון? זה לא... בסדר, בואו נקודה, וזה לא דבר רע, זה דבר מבורך, ההבדלים האלה, כי לכל אחד יש שליחות אחרת בעולם, ולמה לכפור בזה, ולמה לסנוע את זה, כן? אנחנו מבינים שתרבות הזמנית עכשיו היא בנויה על הכפירה והשנאה, שהם שוללי החיים העצמיים. מה זה שוללי החיים העצמיים? החיים שנובעים מהעצמיות, כמו בעצם הם שוללי... אמרנו שזה ההגדרה של האמונה בתחילת השיעור, שהגילוי יותר עצמי של מהות הנשמה. אתה בעצם נלחם בנשמה שלך, אתה נלחם במהות האלוהית שלך, בטבע הרוחני שלך, בסדרים הנפשיים שלך, בזה אתה נלחם. בסדר? כן, שאלה.
נראה לי חשוב שמקבל כל דבר שלא קורה בעולם, ולראות את זה.
כן. איך אתה רוצה לקחת את זה לעבודת השם?
נגיד העניין של אולי היה בזמן לפני המלחמה הרבה אינסוף, הרבה שלבים, חסידים, נגד המדינה, עם המדינה, חלוצים, והיה עניין של
איזה מלחמה?
מלחמת העולם השנייה.
כן.
הרבה אנשים מצאו את עצמם בתוך שלב אחד, בגלל שאיפה הם גרים. והעניין הטוב זה אולי, זה לא המקום שלי, וכן צריך להגיד, תשמע את הברסלב בבוב צ'רנוביל חסיד, מתאים לך, אבל אני לא רוצה להיות צ'רנוביל, אני רוצה להיות ברסלב. אז יש עניין טוב של להגיד,
זה היה גם בלי זה, מאז ומעולם זה היה. רבי צדוק הכהן מלובלין, שהוא חי לפני, הוא היה מתנגד, שהפך להיות חויסיד, נכון? זה לא צריך את הדבר הזה. זה ברור שאדם שהוא מבקש את האמת, באמת, אז הוא, כשהוא ימצא אותה, אז הוא יגיד, טוב, אז אני משנה, כי שם האמת, זה בסדר גמור, זה מאז ומעולם היה. אתה שואל אם אין משהו טוב? לא, בסדר, יש, אבל פשוט זה פחות הנושא שלנו כרגע. זה גם, בעיקר צריך, אתה צריך להבין את הדברים עכשיו בהקשר של המאמר של הרב. זה נושא לשיעור, בסדר? זה מה שאתה שואל, בסדר? אבל זה פשוט ייקח אותנו למקור אחר כך. כן, אוקיי. זה, אוקיי. טוב, אני עוצר את עצמי מלדבר. אני לא רוצה להתפזר, בסדר?
אני רוצה לראות את זה בתוך
המשקל. אוקיי, אז הוא אומר, בכל מקרה, התרבות הזמנית, כפי מה שהיא התבססת אותה בעולם, בנויה היא כולה על הכפירה ועל השנאה, שהם שוללי החיים העצמיים. אפשר להתגבר על מחלה הזו, כי אם לגלות את תוצרות הטוב המונחים בבית גניזיהם של האמונה והאהבה. זאת היא מטרת גילוי סתרי תורה. טוב, אז הרב אומר פה משהו כזה, ש... יש לך מחלה, אז אתה צריך להתגבר עליה על ידי תוספת של בריאות. מה התוספת של בריאות? אהבה והאמונה, נכון? אמונה והאהבה. וזה בעצמו יסלק את החושך, בסדר? החושך הזה הוא מוות, ממש. וצריך פשוט להתגבר עליו על ידי התוספת של הבריאות. כן, היה... בעצם האנושות היא הגיעה לכפירה ולשנאה בגלל שהיא פגשה אמונה שנראתה לו לא רלוונטית, נראתה לה מצומצמת, נראתה לה, ובצדק אגב, היא פגשה את הנצרות, נכון? אבל אם היא תפגוש אמונה שלמה וגדולה, מלאה באהבה, אז לא יהיה צורך בכל הכפירה הזאת, בכל השנאה הזאת. אז היה פילוסוף אחד שדיברתי עליו מקודם, ניטשה, נכון? אז הוא בעצם... הוא אמר, תכף מזהים אותו בתור אבי הפוסט מודרנה, והוא אמר הרבה דברים מאוד מאוד קשים, כן? הוא בעצם, היטלר, עם עצמו וזכרו, הוא הלך עם המקל שלו, של ניטשה. הוא ראה את עצמו וממשיך את הפילוסופיה שלו, כי הוא דיבר על זה שהמוסר היהודי הוא בעייתי מאוד, כי הוא מונע מהאדם לחיות באינסטינקטים טבעיים ויצרים אלימים, שאחר כך בעצם... היטלר, עם אח שמו וזכרו, הוא ממש פיתח איזו שיטה שלמה. הוא אמר שצריך פתרון הסופי להרוג עד אחרון היהודים, כי הם בעצם לא מאפשרים לנו להיות טבעיים. אלא הם באים אלינו עם כל מיני מוסר מבחוץ וכו'. שלא מאפשר לנו. בכל מקרה, הוא כותב... הוא מאוד העריך את היהודי התנכי דווקא, אבל ניטשה, איך שהוא הופיע בתקופת התנך, הוא כותב שבברית הישנה זה, כאילו זה התנך שלנו, כן? זה ספר הצדק האלוהי, ומצויים שם אנשים ודברים ונאומים בסגנון גדול כל כך, שאי אפשר למצוא שום דבר דומה לזה בספרות של יוון והודו, שדומה לו וכו', ואתה ניצב באימה ובהירה מפני השרידים האלה, של מה שהאדם היה פעם, ואתה אומר, זה האבן בוחן לגדלות ולקטנות. בסדר? אז אתם מבינים? הוא בעצם מה רואים פה? כאילו הוא היה אבי אבות הכפירה, כן, מצד אחד, אבי הפוסט מודרנה, נכון? אבל זה בגלל שהוא פגש, הוא לפחות ככה זיהה את זה, אמונה קטנה. שאגב, זה יכול להיות, זה יכול להיות גם כן שהוא פגש, כי בסופו של דבר, האמונה בתקופת הגלות, היא לא הופיעה בצורה שלמה כמו שראוי להופיע, אתם מבינים? בסך הכל אנחנו מפוזרים חוץ לארץ, עסוקים בהישרדות וכו'. זה גרם לו לראות בזה קטנות, דבר שחונק את החיים. הוא רוצה משהו גדול, משהו, אתם מבינים? טוב, היום צריך להופיע משהו גדול שהוא מתוך האמונה, כמו שדיברנו על זה בחבורה שלנו, נכון? משהו שהוא כולו גודל ושמחה ומלא באהבה וכו'. מכל מקום, אז הוא אומר שיש את הברית החדשה, כן? מה של הנצרות, שזה, הוא כותב שזה, שזה שהצמידו את הברית החדשה לברית החדשה, זה להיות ספר אחד, זה, הוא אומר, ייתכן וזהו מעשה החוצפה הגדולה ביותר וחטא כלפי הרוח כבד ביותר מכל מה שמעיק על מצפונה של אירופה הספרותית. כאילו זה החטא הכי גדול שיש. הבנתם? כי הוא ראה בברית החדשה, כאילו של הנצרות, ספר סמרטוטי, אלילי, פגני, כן? אבל הוא כותב, אני לא אוהב את הברית החדשה, אבל הברית הישנה, כאילו התנך, כן? זה דבר אחר לגמרי. כל הכבוד לברית הישנה. ככה הוא כותב. הוא היה לי כזה מטורף. ברור הנקודה הזאת? גאון, גאון, שיגאון מרושע כזה, אבל הוא גם קלט הרבה פעמים. לפעמים הרשעים הגדולים הם קולטים יותר טוב מאיתנו מי אנחנו. כן? כמו בלעם, נכון? בלעם הוא מבין היטב מי זה האומה הישראלית, נכון? והוא רשע גדול. אז הוא אומר, אני מוצא בה אנשים גדולים, נוף וגבורות, כן? דבר שהוא נדיר ביותר עלי אדומות. אז כן. זה, אגב, מעבר לטוב ולרוע, זה הציטוט הראשון שאמרתי לכם עכשיו, זה גם כן מהספר הזה. אז הוא אומר, משהו יקר ונדיר, זהו התום של לבבות חזקים, תום שאין בדומה לו. יתר על כן, אני מוצא בו אומה, ככה הוא כותב. עכשיו, אז הרב צבי יהודה מצטט אותו, מצטט את הדבר הזה. הוא כתב אצל ניטשה ישנה הרצה לגדלות, והוא לא סובל קטנות. הוא כותב ככה, אלוהים של הגויים, כאילו הוא קטן, כן? הוא כותב, אלוהים מת, הייתי בהלוויה שלו. הוא כותב את זה על אלוהי הנצרות, כן? ועכשיו, הוא לא סבל כאילו מוסר של עבדים, הוא רצה גדלות. עכשיו, הוא כותב משהו מאוד מפתיע, הוא כותב ככה, יבוא היום הגדול, וכל שלשלת דברי ימיו וקורותיו של העם החסון הזה, מופיעה בגודל ישב ופועליו, הכוונה האומה הישראלית, במידה שכל שאר העמים הגדולים הדוגלים בתרבות אנושית, פעוטי הכוח ומעוטי הניסיון אינם יכולים להגיע אליה. תתגלה, כן? מה תתגלה? זה כאילו הגדלות של האומה הישראלית תתגלה. בנקמת ברכתו של ישראל גם לכל אלה העמים, ואלוהי ישראל עתיק היומי נשמח אז ביצירת עולמו ובעמו, וכולנו, כולנו נגילה ונשמחה איתו. ברור הנקודה הזאת? מה? ככה הוא כותב על עם ישראל. ניטשה! עוד פעם, לא נראה לי, אני אקריא לך עוד פעם, לא הקשבת, תהיה מרוכז, אתה שומע? הרשע הזה, כן? אבל תראה מה הוא כותב. יבוא היום הגדול, וכל שלשלת דברי ימה וקורותיו של העם החסון הזה, הכוונה עם ישראל, המופיעה בגודל ישב ופועליו, במידה שכל שאר העמים הגדולים הדוגלים בתרבות אנושית, פעוטי הכוח ומעוטי הניסיון, אינם יכולים להגיע אליה, כאילו הוא אומר, לעומת כל העמים, הם לא מדגדקים את הגדלות של האומה הישראלית. אז היא תתגלה, כן? תתגלה כל הגדלות של האומה הישראלית, בנקמת ברכתו של ישראל גם לכל אלה העמים. ואלוהי ישראל עתיק היומי נשמח אז ביצירת עולמו ובעמו, וכולנו, כולנו נגיע לה, נגיע לה ונשמחה איתו. אה? מדהים הדבר הזה. אה? באמת מדהים. הוא כותב עוד משהו, שהגזע היהודי הוא גזע חסון ואדיר, והגזע הארי הוא חלש. עד שבאחרית הימים יתגלה הגזע החסון היהודי, וממנו יתברך העולם כולו. משהו מאיפה נפלת עלינו, נכון? טוב, כן. אתה אומר, גם, מה? גם שעון מקולקל מדייק פעמיים ב-24 שעות, נכון? כן. יפה מאוד. מה אתה אומר? אז הוא דייק פה. יפה, כל הכבוד, שכוח חצום. כותב דברים נוראים, דברים אחרים. כן.
כן, הגר ווי.
נכון, הוא היה, אמרתי אולי זה... אני אגיד לך, מה שהיטלר לקח ממנו זה את העניין הזה של אלוהי הטבע. הוא כותב, היטלר, יש לו שיחות עם הפסיכיאטר שלו, יש ספר כזה, שיחות עם ראוך או משהו דומה כזה, זה הפסיכיאטר שלו, כן? כן. והוא כותב, הפסיכיאטר, שדברים שהוא אמר לו, שאתה קורא את זה, אתה אומר, בונה, בן אדם היה מטורף לגמרי. הוא כותב ש בין אלוהי ישראל ואלוהי הגרמנים יש מלחמת עולם. אלוהי ישראל זה אלוהי המוסר. אלוהי הגרמנים זה אלוהי הטבע. ויש ביניהם מלחמת עולם. מה זה אלוהי הטבע? הכוונה, מה שקראנו עכשיו מניטשה, תן לגרמנים להיות טבעיים, תן לנו להיות אלימים, תן לנו להיות ברברים. אל תבוא ותחנוק אותנו עם מוסר. תן לי להיות אני. זה האבי הפוסט-מודרנה, אמרתי לכם, זה היום מה שהולך. אני מגדיר את עצמי, אני רוצה להיות פראי, אז מה אתה עכשיו? תגיד לי מה להיות. אני אכבוש את כל העולם עד שאני אשמיד את אחרוני היהודים כדי שאני לא אשמע את המוסר הזה. לא יכול לסבול אותו. כל עוד יש יהודי אחד בעולם, המוסר הזה יקום. זה מה שהוא ראה. הוא מטורף ברמה פנומנלית. בסדר? זה ממש פגני הדבר הזה. אני אמרתי, נראה לי שזה כשיצאת, שהוא היה הולך עם המקל של ניטשה, היטלר. זה הגיע אליו דרך אחותו של ניטשה, שהיא גם הייתה קשורה לפרסום של הכתבים שלו, הוא היה משוגע, ניטשה, היה חולה גם מאוד. כן, היטלר? בטח. הוא הלך עם המקל שלו, הוא ראה את עצמו כממשיך של התיאוריה הזאת. בסדר? אוקיי, הנקודה הזאת כנראה הוא לא קרא אותה, הזה, או שהוא קרא אותה וזה יצבן אותו. כן, כולם התעצבנו על ניטשה, אתה צריך להבין, זה היה מין אישיות כזאת, הרב ציודה כותב זה, שכולם שנו אותו. כאילו הוא מעצבן את כולם כזה. כן. את הדתיים, את כולם, חולק על כולם. טוב. אז, אוקיי, יפה. טוב, אנחנו נראה את ההמשך, לא, רק התחלנו, כן, אבל בכל מקרה, הרעיון, אולי אני אסיים רק את הפסקה הזאת, הרעיון שלה, שבעצם בשביל להילחם בחושך הזה, שנקרא הכפירה והשנאה, אין תרופה אחרת למחלה הזאת, כי אם להוסיף את האור של האהבה והאמונה, וזה על ידי גילוי של סתרי תורה. בסדר? זה המטרה שלהם, שמלאך הדורות, זה לאט לאט ירומם את הרעיונות ואת הדורות, וממילא הכפירה היא תסתלק. בסדר? אבל אנחנו נראה, אני מעריך ששיעור הבא נסיים את הפסקה הזאת, כן? אבל ההתחלה שלה הייתה צריכה הרבה ריכוך ארטילרי, מה שראינו היום. בסדר? היא קשה. הפסקה הראשונה היא קשה מאוד.
מה היה מישהו?
יש היום כאלה דברים. נראה לא טוב. לא. זה כל מיני... אתה בא מתל אביב שם, לא? שם... דתי פוסט מודרני זה יהיה רפורמי או קונסרבטיבי. איפה? משהו טוב? תשאל את הרב שרקי. הוא טוען שיש. יש לו מחלוקת עם הרבנים. הוא אומר שצריך לראות את המהלך האלוהי שבזה, ושיש בזה גם דבר טוב. שזה כאילו נותן הרבה מקום להווה. דיברתי איתו, אני לא מעט שיחות איתו על זה. ואת שאל אותו, תשמע את הדברים במקור. תראה, זה בטוח שזה הכנה. אני אגיד לך, היה לי פה תלמיד, שהוא באמת אמר לי, תאמין לי הרב, אני ניסיתי הכל בחיים. הכל. תגיד משהו, עשיתי אותו. כאילו, בעל תשובה ממש, כל הרכרות, הכולות, בעל תשובה ככה. ככה ההורים שלי גידלו אותי, ללכת עם האמת שלי עד הסוף. בסדר? אבל כיוון שהלכתי עם האמת שלי עד הסוף, אז בסופו של דבר הגעתי לעבודת השם. אתה מבין? אז המקום הזה שאתה הולך עם האמת שלך, ושאף אחד מבחוץ לא יכול להביא לך, להגיד לך מה האמת, כי יש רק את האמת שלך. זה הכל עניין של נרטיבים, נכון? ואין אמת, ואתה מגדיר את האמת. משהו, כן, בולבל כזה, אבל בסופו של דבר, אז הוא היה כל כך קשוב רק לעצמו, בסופו של דבר הוא הגיע לאמונה. זה מין ריקנות כל כך גדולה, שבסופו של דבר זה לא יכול להישאר ככה. יש איזה מין ירידה, ירידה, ירידה כזאת של ריקנות וחומרניות ונהנתנות ויצריות ואובדן ערכים ואובדן היסטוריה ואובדן זהות ומחיקת המוסד המשפחה וכל כך הרבה שזה העולם יבעט בזה. שהיום יש בעיטה באירופה קצת בפרוגרסיביות, נכון? כאילו, כן. איך אני עונה לו? דיברתי איתו כמה פעמים, אתה רוצה עכשיו או שאחרי השיעור אני אגיד לך. אני אמרתי לו שמה שהרבנים נלחמים נגדו זה נגד התופעות של הדבר הזה, כי זה מחיקה של כל הערכים המקודשים ואי אפשר לטף את זה. ולהגיד כאילו יש בזה נקודה טובה וכו', אלא עיקר הלחימה זה נגד התופעות הקשות, שזה ממש ביוב מאוד קשה שזורם ישר לבריד, בסדר? תופעות של, אמרתי, הריסת מוסד המשפחה ושל הלאומיות וגם של הדתיות, דרך הקונסרבטיביות והרפורמיות, זה גם נגזרת של הפוסט מודרנה היום. כי אני מגדיר איך אני רוצה לעבוד את השם, אתה מבין? אני בסדר, אז אם זה נותן מקום לאינדיבידואל, אבל הוא לא חייב לקבל אותו באופן הזה. בסדר, אני לא, זה לא שזה, אני שומע מה הוא אומר, אני שומע מה אומרים, אני לא, בסדר, זה ברור שיש צד לפה, צד לפה. כן, רק הוא טוען שזה חלק מתהליך אלוהי, וצריך במקום כל הזמן להילחם בזה, צריך לראות את הנקודות הטובות שיש בזה. הרב קוק, איך הוא אומר, נגד הכפירה ונגד השנאה, אין תרופה למחלה הזאת, כי אם להוסיף אמונה ואהבה. אז זה לא כזה פשוט. בסדר? זה מסובך, זה נושא עמוק, בסדר? יש במלחמת האמונות והדעות שבמקום להילחם בשיטה ולראות כמה שהיא רע, אתה כאילו לוקח את הנקודה הטובה והאמיתית שיש בה, ואתה מראה איך היא קיימת בתוך כחלק ממכלול האמונה. רק פה אני עדיין מתקשה למצוא בשר בנקודה טובה, אני מתקשה, אני אומר את האמת. אני יותר רואה רשע משתולל והרס העולם. קשה לי כאילו ל... זה כן מוביל, אבל מה שסיפרתי עם התלמיד שלי מקודם, זה בסופו של דבר חלק מתהליך שמוביל את העולם לבעוט בזה. בגלל שזה כל כך מנמיך את העולם, וכל כך, כאילו כבר מרגישים את זה באירופה ובאמריקה ממש, ומדברים על זה כבר, כאילו כבר הוגים, שזה מאוד מאוד מחשיך את העולם וכולי, אז זה בסופו של דבר יבוא, כאילו כמו מטוטלת כזאת, לאמונה, חזרה אל האמונה הטהורה והטובה, בסדר? שהעולם נוטש, אבל בינתיים הוא עסוק בלנטוש, ברור הנקודה הזאת? אז מבחינה תהליכית, ודאי אנחנו מחויבים לומר, זה אפילו סימן בשולחן ערוך, הכל לטובה, וזה פשוט שזה הכל לטובה, אבל לראות בזה דבר טוב, גם אם אני מוצא איזה פירור, אבל אני מוצא בלי שום פרופורציה בדברים בעייתיים שהייתי מוותר על הפירור הזה. רק זה לא כך בידיים שלנו, בסדר?